עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית בכל חי. חודש טוב שוב למאזיננו, ואנחנו פותחים את השעה הזו כרגיל עם הצוות שלנו. פנחס בינדר הטכנאי, עורכת הראשית אסתי פלד, יעקב ריבלין, אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
אבי, אתה ברחובות או שעדיין מעבר לים?
אני מעבר לים. הפריימריז בארצות הברית, אבל רחובות מאוד מעניינת אגב.
כן, פספסת ביקור של כל נציגי יש עתיד אצלכם בעיר.
לא, אני אגיד גם למה. זה בעצם ניסוי כלים. רחובות תמיד הייתה איזה מיקרוקוסמוס לחברה החילונית, לכן אנחנו תמיד רואים שהם מתמקדים שם בסקרים. וזה מיקרוקוסמוס, כי מה שהיה שם, היה שם דיל בין המועמד של יש עתיד לבין מתן דיל, שאפרופו שם גנרי, שהוביל בסיבוב הראשון. וראינו לאחר מכן את יאיר לפיד, איווט ליברמן ובני גנץ מתאחדים ביחד, יורדים לעיר, שמים שם את כל כובד המשקל וניסיון להטות את הקף, ובאמת זה ניסוי כלים מאוד מעניין איפה ישראל עומדת ביום שאחרי השביעי באוקטובר מבחינת היחסים שבין ימין ושמאל. הם הפכו את זה, את הסיבוב הזה, לסיבוב בעצם שהוא בין המחנה הליברלי למחנה הימני. יהיה מעניין לראות את התוצאות, והדתיים כמובן, החרדים והדתיים בעיר התייצבו לימין מתן דיל, מה שדי זגזגו בסיבוב הראשון.
כן, יהיה מאוד מעניין, ויאיר לפיד עושה מאמץ אדיר אולי לסיים את הבחירות הרשויות הללו עם איזשהו עיר שהוא יוכל לסמן בבי, ולכן זה מסביר את המאמץ המטורף על רחובות. יעקב, איך אתה רואה את הבחירות האלה?
אני כרגע ראשי ורובי נמצא בבית שמש, כי עם כל הכבוד לרחובות, השאלה אם זה מועמד חילוני א' או ב' קצת יותר אוהד, פחות אוהד, אבל בבית שמש יש לנו באמת זה הקרב האחרון שיקבע סופית ציגיונה של העיר, למרות שהרוב שלנו חרדי. בוא נעבור קצת על הנתונים. האחוז ההצבעה הכללי בעיר, כפי שאני רואה אותו כעת, מהמסכים ששידרו לי, הוא 43.9%, כמובן שיש לנו שעתיים וזה יעלה בהרבה, אבל מה שמפתיע אותי, אבי, שאני רואה אזורים מסוימים, אני לא רוצה לחלק, ציונים, אני עובד יותר ופחות, אבל יש קבוצה אחת שהביאה 79% מהמצביעים שלה, יש קבוצה אחת שהביאה 57%, וקבוצה אחרת היא שווה לאחוז ההצבעה הכללי. זאת אומרת שיש מגזר חרדי אחד שהביא בסך הכל מה שמביאים החילונים במקומות אחרים.
יעקב, אני לא מבין חידות. מה, אתה יכול לספר לנו ממה?
אני אספר את זה בשעה 10, אני לא רוצה בשעה הזאת לחרחרים ומדנים. אני אומר שמפלגה אחת לא מביאה עדיין את כל הקולות שלה, אני מקווה שלאור קריאות הגבל וזה הכל, אז הם יביאו את זה בשעתיים הנוכחים, אבל בסך הכל התמונה, אני מאמין שהערב אנחנו
זו מפלגה שיש לה גם אינטרס משמעותי כדי להביא קולות.
לכל המפלגות יש משמעות, גם למי שאין לו רוטציה וגם למי שיש לו רוטציה, אבל אני בוא נקווה שבשעתיים האלה יעברו בית בית ויוציאו. בכל מקרה, אם שני המגזרים האחרים שציינתי יביאו את כל מה שהם יביאו בצירוף הזה, אני מאמין שננצח הערב.
רק לומר למאזינים, לא להתקשר לאולפן, זה לא באמת הייתה חידה שצריך להתקשר ולפתור. זה יעקב ריבלין, זה בסדר?
מי שצריך לפתור יודע.
כן, בדיוק. אז זה בית שמש, יש, טוב, בחיפה אני מבין שסיכויו של יונה יב יחסית משמעותיים, אי אפשר לדעת, כן, אנחנו לא נביאים ולא יודעים מה יקרה, אבל כך לפחות על פי הנתונים. בקריית גת הקרב מאוד 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 מעניין.
בקריית גת יש לה גם משמעות, בגלל ששם יש לנו עתודות בנייה במגזר החרדי, ומה שהיה נראה בהתחלה שראש העיר המכהן הולך בביטחה לקדנציה נוספת, בסקר של מומו פילבר הוא אפילו חצה את 40%. אנחנו עכשיו רואים שם קרב מאוד מעניין, וגם שם יש גורמים חרדיים שבוחשים. יש כמה אינטרסים חרדיים בבחירות האלה, ויהיה מעניין לראות מה התוצאות. אני חושב שבכמה ערים, אולי גם בחיפה, יהיה לזה משמעות גם ברמה הארצית. נצא רגע מהזווית החרדית. יהיה לזה משמעות גם
משרד ברמה. הפנים מעדכן, נכון, השעה 8 אחוזי הצבעה, הממוצע הארצי עומד על 31.7%. שיעורי הצבעה גבוהים ביותר כמובן ביישובים הערביים, בזרזיר, אבו גוש, דיר אל אסד, אבל הבאים בתור זה בית שמש, עם 43%, 44%, נכון, אל השעה 8 מכלל התושבים.
כן, אבל השאלה מה הפילוח כמובן.
כן, ברור, ברור.
מה אחוז בחילוני.
זה אומר שיש ערנות בעיר.
אני מעריך שיהיה ניצחון, אבל לא בנוקאוט. זאת אומרת, מישהו חשב שאנחנו נמצא את כל הכוח שלנו, נגיע ל-66% מ-33%, זה לא יהיה כך, אבל עדיין אני נותן סיכויים טובים מאוד למועמד החרדי.
טוב, נמתין כמובן לשעה 10, ואנחנו מיד אחרי הבחירות הללו ניגשים לעסוק בסוגיית הגיוס. אני שומע מהמפלגות החרדיות, מכולם אגב, אין פתרון, אין לנו באמת איזושהי תוכנת קסם או מתווה קסם או איזשהו רעיון שירצה את הצד השני בלי לגעת ממש בקודש וקודשים לומדי התורה.
אני שומע מהכיוון של נתניהו שהוא מעריך, בשיחות שהוא קיים, הוא מעריך שגלנט לא ילך עד הסוף, ושהסיפור הזה של הגיוס לא יביא לפירוק הממשלה, בגלל שאין לאף אחד מהמרכיבים אלטרנטיבה. אם הולכים לבחירות על הרקע הזה, וכל מי שמדבר על זה שגלנט יחבור לגנץ, אז היה, כי הוא לא ימשיך קדנציה נוספת אם עכשיו הוא יפרוש באמצע המלחמה, ולא יסיים באיזושהי הכרעה. לכן זו הערכה של נתניהו, ומנסים למצוא איזה משהו בעיניים, שאולי יחזיק, אולי לא יחזיק מעמד בבגץ, לא פתרון ארוך טווח. אנחנו תמיד חיים על זמן שאול, אבל כאן קצר עוד יותר, שיגיד שאנחנו תוך כדי מלחמה ויגלגל את זה הלאה. זה מה שאני שומע שנתניהו מנסה לגלגל, ובוא נראה בשבועות הקרובים אם זה באמת מצליח להתקדם.
תראו, אני לא מאמין שנתניהו נמציא פתרון, אבל אני אומר לכם דבר קיצוני. אני לא מאמין שהמפלגות החרדיות יפרשו, גם אם בג"ץ יפסול את ההסדר, וגם אם הוא יורה להפסיק תקציבים לחייבי גיוס. אז שהסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. פוליטיקה זה מדיניות האפשר. מה יצא לנו מזה שנלך לבחירות? הממשלה הבאה של גנץ לפיד ליברמן תעביר חוק גיוס יותר טוב, היא כן תתקצב בני ישיבות, היא תוסיף לנו מכות על מכות על מכות. לכן גם אם יקרה הגרוע מכל, הפסקת ההסדר ומניעת תקציבים, אני לא רואה את המפלגות החרדיות מצביעות אי אמון בממשלה. זה פשוט לא הגיוני, זה טירוף מוחלט. אולי לזה נתניהו מתכוון כשהוא אומר שהוא חושב שהממשלה לא תיפול, אבל לא מעבר לזה, אין לו שום חוק ואין לו שום דרך באווירה הזאת שכל יום חללים, כל יום נופלים. הוא צריך להאריך את חוק השירות המילואים. אי אפשר להעביר חוק כזה באווירה ציבורית, ולא בגלל גלנט, אלא פשוט אי אפשר.
אני זוכר אמירה של נתניהו רק לסיום עוד ב-2009, כשאולמרט לא נתן את המיליארד לקצבאות. והוא אמר על כסף לא מפרקים שידוך עם חרדים. ואם לא יעבירו את זה במתכונת הנוכחית, ימצאו הסדר אחר שהישיבות בסוף איך שיקבלו את הכסף. יש הסדרים, זה לא כסף גדול, זה סביב המיליארד שקל. לכן אני מעריך, וכך גם נתניהו מעריך, שלפחות בטווח של החודשים הקרובים אנחנו נצליח לשרוד את זה. מה יהיה הלאה? כמו שאמר פעם הרב שטיינמן, התפקיד שלנו לקנות זמן. קונים, פעם היינו קונים שנים, היום אנחנו קונים חודשים, אולי בהמשך גם שבועות.
אוקיי, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה, ערב טוב לשניכם, להתראות.
תודה רבה,
ערב טוב.
חוזרים אלה בית שמש, יושב ראש שס בבית שמש, איציק אלמליח, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב, אבי היקר והמאזינים.
אז אם יש ניצחון לשמואל גרינברג הערב, אז גם אתה סגן ראש עיר וגם ראש העיר הבא, בוא נאמר, כלומר בתנאי שתביא מתוך סך פול מצביעי שס בבית שמש לפחות שני שליש, זה מה שאני קורא בהסכם, קרובים ליעד, רחוקים מהיעד.
אבי, עדיין אין ניצחון, יש עננות בציבור החרדי, הציבור הכללי יוצא בהמונה, בציבור החרדי הרגישו שהניצחון והאווירה שנוצרה ב-24 שעות האחרונות, שהניצחון אצלנו, לבינתיים זה לא מתקדם. אם עכשיו, בשעתיים הקרובות, בשעה 45,
שעה 45,
אם אנשים לא יצאו מהקלפיות, יכול להיות שלא מסיים את הערב הזה בניצחון. כל ממש קובע, כן, עד כדי כך. אני, מה שאמרו לי כל גדולי ישראל ומועצת חכמי התורה שהייתי ביום שישי וגם בהם בשיחות, אני יכול להגיד לך, בתור תנועת שס קיבלנו הסכם מאוד טוב, אבל בינתיים הכל על הנייר. אם הציבור יצא להצביע, נוכל לממש את זה לחמש שנים הבאות. אם לא, לא נוכל לממש את זה. אנחנו קרובים, אבל
אז בוא תדבר רגע למצביעי שס. אתה יודע שמכיר, אתה מוכר בבית שמש כנציג שס, ואומרים עליך דברים טובים, ופעיל, ושומע לכל אחד, ופותר בעיות, ומנסה לסייע ולעזור, ויש עדיין כאלה מצביעי שס אומרים, רגע, בסיבוב הקודם הלכנו עם משה אבוטבול, עכשיו אומרים לנו גרינברג, כן טוב, לא טוב, מה אתה אומר לכל המתלבטים האלה מקרב מצביעי שס?
אני יכול להגיד, אנחנו הוצאנו את הדף מסרים, דף תיקים שקיבלנו של ההסכם מיום שישי שהפצנו אותו בכל הריכוזים של הציבור הספרדי. מה שקיבלנו בהסכמים שגדולי ישראל הצליחו עם יושב ראש התנועה להביא לציבור הספרדי, זה במוקדי כוח שבחיים לא היינו שם. שאני אומר תיק חינוך מלא על מלא, שיש בעיה לבת ספרדיה בסמינרי, צריכה לבוא אליי, לא לאף אחד אחר, אני אמור לטפל בה. וכן לכל הבתי ספר ולחיידרים ולתלמוד התורה שלנו. ולכן יש לנו הזדמנות עכשיו שעה וחצי, בואו, תקדישו כמה דקות, ואני אעבוד בשבילכם 5 שנים. יש לנו הרבה תיקים, הרבה מוקדי כוח, אבל הכל בינתיים על הנייר. תנו להצביע,
ושיהיה
לנו את הכוח ל5 שנים.
מצביעים שמואל גרינברג, איך היחסים ביניכם אגב? חברים, נכון?
מאוד טובים, מאוד טובים, חברים. אני יכול להגיד לך דבר אחד, אחרי באמת שישבתי עם כל חברי הקואליציה, כולם שמו את כל המשקעים מאחורה, אנחנו הולכים יד ביד לעבוד 5 שנים, זה שאני יושב בתיק החינוך, זה לא רק תיק החינוך, זה עוד, זה שאר התיקים שאנחנו נעבוד בשיתוף פעולה עם כל המפלגות. ואנחנו יכולים לעשות את זה, והוכחנו את זה, שביום שלישי היה מרגש לראות שכל מועצות חכמי התורה, ספרדים, ליטאים וחסידים חתמו למועמד אחד, שזה שמואל גרינברג, שהוא המועמד של כל גדולי ישראל מכל קצוות הקשת.
כן, טוב, אז יש עוד קצת יותר משעה וחצי, זה הזמן, מאזיננו בבית שמש, אלה שבדרכם חזור הביתה לבית שמש, לפני שהולכים הביתה או לעיסוקים אחרים, אם לא הצבעתם היום לעבור בקלפי, ואם הצבעתם
אני
כבר...
אני יכול להגיד לך.
כן.
אבי היקר, אני יכול להגיד לך, היום, אחרי שאני שמעתי את הרב סלים בקולו את ההקלטה שהוציא, והרב זעפרני, ומועצת חכמי התורה, ויושב ראש התנועה, אנחנו מבינים מה עומד על הפרק, זה לא עכשיו האם יקבלו תפקיד או לא, כל העתיד, ההתפתחות של העיר בית שמש, היא תלויה ב5 שנים האלה, וזה בידינו לשנות את זה. אם אנחנו רוצים ציבור חרדי חזק...
צפויים להגיע הרבה מאוד זוגות צעירים חרדים לבית שמש, והעיר הזו הולכת להיות עיר חרדית גדולה, והיא צריכה להתפתח ולשגשג, ו... צריכים עוד לבנות שם הרבה מאוד מקוואות ובתי כנסת ולדאוג לכל כך הרבה חוסרים וצרכים. הדבר הזה לא יקרה בלי שיהיה כוח משמעותי בעירייה.
נכון מאוד.
שלא תהיה עירייה שתכוון למקום הזה.
אנחנו מדברים בתחנת רדיו חרדית, אבל ודאי, וגם האנשים בעיר הוותיקה שמכירים אותי, יודעים כמה הדאגה שלי לעיר הוותיקה. זה ההוראות שקיבלנו מפורשות מיושב ראש התנועה, מהרבנים, לעזור ולפתח את העיר הוותיקה. כמות פניות שאני מטפל בעיר הוותיקה, אני לא יודע אם היא לא יותר גדולה מהשכונות החדשות, מהשכונות החרדיות. אנחנו... ננהל במיוחד את תיק החינוך ואת כל התיקים שיש לנו לכל המגזרים ולכל הקהלים, שזה משהו שהיה מאוד חשוב לי, ואני מעדיף היום עכשיו לציין, יש לנו כאן 7 מטות להמריץ את האנשים ולבדוק שכל אחד עושה את התפקיד שלו. אין הרבה זמן לדיבורים, עכשיו כל קובע.
איציק אלמליח, ראש עשרה בבית שמש, בהצלחה רבה ותעשו ותצליחו.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו עם מטה שמואל גרינברג לראשות העיר, ומהמטה מדבר איתנו איש האסטרטגיה אברהימי קרויזר. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
תשמע, עצם זה ששומעים את נציגי שס ונציגי דגל ונציגי אגודה ממריצים ועובדים גרינברג גרינברג, תשמע, האחדות הזאת בסוף אני חושב שהיא מעל הכל, היא עושה טוב.
אני מוכרח להתחבר למה שאתה אומר, כי אני נמצא מהבוקר פה בבית שמש, ואין מה לעשות, הנתונים הבסיסיים הם באמת שיש רוב חרדי בבית שמש, ואין שום סיבה שהציבור החרדי לא יצליח להתאחד ולא יצליח לנהל את העיר בצורה מכובדת, מקצועית, שמביאה קידוש השם. ועצם הטענה שכביכול, אתה יודע, נשמעו כאילו עושים לכם דילים, מוכרים את העיר ל10 שנים, ל15 שנה, הם כל אחד זורק מספרים, כאילו הציבור החרדי הוא חסר בינה, הוא בוחר לשמוע בכל הרבנים, הוא בוחר לשמוע באחדות הזאת. האחדות הזאת היא ערך, היא לא איזשהו משהו שאנחנו צריכים להתנצל עליו.
לא, כאילו, אבל דווקא גם צריך לומר את האמת, כל המועמדים, אגב, גם עכשיו שוחחנו עם איציק אלמליח ושמואל גרינברג וכל ראשי הסיעות והמפלגות, גם של החסידויות, וכולם בני המקום, תושבים ותיקים בבית שמש, אף אחד לא הוצנח מלמעלה, אין כאן איזה דיל, כי בערים אחרות אפשר לומר את זה, אברהימי, בוא נודע על האמת שפתאום חודש לפני שפותחים את רשימת המועמדים, מצניחים לך איזה מועמד...
אבל... אתה צודק, אבל
לא במקרה הזה, לא בבית שמש.
שפתאום בסיבוב השני נוצר אחדות, אז מיד היה קמפיין הסתה, איך אתם נותנים להסקנים למכור אתכם? הערך של אחדות, הערך של לשמוע בכל הרבנים, הוא לא איזשהו ערך שאנחנו צריכים ככה להתחבות בו ולהביא אותו בדרך אגב. חוץ מזה שאתה צודק, שיש פה נבחרת מקומית אמיתית שמכירה את העיר לפרטי פרטים, אני מלווה את שמואל גרינברג מהבוקר, הוא בעצמו זוכר כל מטה איפה נמצא, ואגב סתם אני לא גר פה בעיר, אבל רושם אישי שלי נורא כואב שאתה מסתובב והמטות נמצאים בתוך בתי כנסת, שזה בעצם אתרי קרוונים, שזה ממש לא כבוד לתורה ולא ספר התורה שוכן באוהל, כמו שכתוב אצל דוד המלך, פשוט רוב המטות
השכונתיים נמצאים, ובוא נאמר גם את האמת, רובם לא ביתר, כלומר גם זה הגיע בכוח הזרוע, כי אף אחד לא באמת הצליח למצוא מתווה על דרך המלך לתת לכולם את מה שהם צריכים.
ובעיקר לייצר תכנון בזמן שנותן את המענה לצרכים. הילדים שנולדים יודעים מתי הם עולים לכיתה א', יודעים מתי אפשר לתכנן להם את הכיתות, אותו דבר הקהילות, בתי הכנסת, הקהילות השונות לא נולדו פתאום בשנה אחת של קדנציה. וזה סתם כואב, כי בהחלט אפשר אחרת, אפשר לנהל את זה בתכנון מוקדם, אפשר לתת לכולם, אמור להיות מספיק לכולם. אומנם בית שמש מתמודדת עם גידול מאוד מאוד גדול, אחת הערים המתפתחות ביותר היום בישראל, אולי אפילו המתפתחת ביותר בישראל, וזה בהחלט אתגר ניהולי, אבל העירייה אמורה לדעת, והייתי כמה שנים במקומות כאלו שמתכננים מראש, בטח בשכונות חדשות שאין להם, אני יצאתי עכשיו לפני חצי שעה עם אחד המטות עם הרב גרינברג, וניגשים אליו שלוש רווחים, אנחנו יודעים שאין לנו קשה מחר להשיג אותך, אתה כבר תהיה ראש העיר, תבטיח לנו שלפחות אוטובוס, מתי נראה לך שאוטובוס הוא סיכנס פה לשכונה. זה נשמע כאילו אנחנו באיזשהו פריפריה רחוקה, עם חסרת משאבים, בלי אוכלוסייה, בלי מספיק יכולת לנהל את הדבר הזה. אז נכון שאולי תחבורה ציבורית זה לא משהו שהוא בסמכות עירייה, אבל אנחנו בעידן שלנו היום ראש עיר דואג לדברים האלו לא פחות ממה שהוא דואג לדברים האחרים, ואין שום סיבה שזה לא יקרה. ואני מקווה שבאמת האחדות הזאת שחווינו בימים האחרונים ושאנחנו רואים אותה בכל מקום תתורגם, כי אתה יודע שמצד שני לפעמים יכולה להיות תחושה, נו, אם כולם תומכים בו ואם כל המפלגות איתו, אז אולי שמה ואולי כבר לא צריכים את הקול שלי, אני כבר עסוק, אני עייף. יכול להיות שהעייפות הזאת יכולה להיות גם באוכרינו.
כן, אין מה להוסיף לגמרי. שעה וחצי לסגירת הקלפיות בבית שמש בכל הארץ. צריך לומר שהיום הזה התחיל מאוחר, הקלפיות נפתחו באחד בצהריים. יש אנשים שסדר היום שלהם בבחירות, הם רגילים לקום בבוקר, להתפלל, ולפני שיוצאים, לא יודע, ללימודים, לעבודה, הולכים, מצביעים ומתחילים את היום. ואנשים האלה, בגלל שיום הקלפי נפתח באחד בצהריים, ייתכן ושכחו.
נכון.
אתה יודע, סדר היום, כן. חוזרים הביתה, שכחו את הקפיצה, כן. הזו לקלפי.
כן.
או שלא מסתדר להם ערב. זה קהל גדול שמפספסים אותו, ועליו צריך להתמקד בשעות האלה.
חד משמעית, סיבוב שני זה דינמיקה אחרת, זה לא, אתה לא סומך על הפילוחים, אתה לא סומך על מטות המחשוב, יש מציאות בשטח ואותה צריך לראות. ונכון, זה לא יום שבתון, זה מאוד מקשה על אנשים מצד אחד, אבל זה ההזדמנות לבחור, זה ההזדמנות להשתייך. ברוך השם, אני שמח גם על ההסכם שעשינו עם סיעת דרך, זה גם עוד סיעה חרדית שהצטרפה לשייכות החרדית עם הזדהות עם המחנה כולו בתמיכה בשמואל גרינברג. זה דברים חשובים, זה דברים שהעיר הזאת זקוקה להם. הבסיס לניהול צריך להיות האחדות הזאת, ובעזרת השם שזה מה שהתושבים יבחרו. אז בעזרת השם נוכל להבטיח שהדבר הזה יישמר לאורך זמן.
אני שומע בכל המפלגות בש"ס, באגודת ישראל, בדגל התורה, עכשיו ממש עושים את מקסימום כדי להביא ולהוציא את הבוחרים מבתיהם. נקווה שהיום הזה יסתיים בהצלחה. אברי מקרויזר, תודה רבה לך.
בעזרת השם, שנזכה לקדש שם שמיים ולהרבות כבוד שמיים ואחדות.
אמן. הרב חנוך דרנגר, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב שלום מאזינים.
הרב דרנגר, אתה
ערב דרמטי.
כן, ממש, נציג גור בתוך אגודת ישראל. נשוחח איתנו אחרי ראשי דגל התורה, ראשי ש"ס, אחד אחרי השני, וכולם מכוונים לאותה מטרה. תשמע, זה מרגש.
קודם כל, האחדות שנהייתה פה בבית שמש עכשיו, במערכת הבחירות הזו, זה משהו לא שגרתי. כל מי שמכיר קצת דינמיקות חרדיות, לדעת לחבר את כולם יחד עם כל האינטרסים, שהכל למען מטרה אחת. להביא לבית שמש ראש עיר שלנו, ראש עיר שיקדם את ההתפתחות החרדית בעיר. זה המטרה של כולנו.
יש הרבה הרבה מאוד יעדים לבית שמש, והכל תלוי באמת בבחירות היום בסיבוב השני. אני שומע שחסידות גור מובילה בקרב כלל החסידויות בבית שמש באחוזי הצבעה, זה נכון?
בהחלט, בהחלט. אנחנו נמצאים כרגע, חסידות גור ספציפית מעל 90% הצבעה, אבל כלל קהילות אגודת ישראל שהולכים איתנו, שזה 15 קהילות, אנחנו כבר מתקרבים ל-80% הצבעה בכללי, שזה אחוזים גבוהים מאוד 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 משמעותיים, וכולם יושבים פה, אני נמצא פה במטה משתיים בצהריים, נפתחו הקלפיות, אחד בצהריים, אנשים עם אש בעיניים. וזה לא סוד שבסיבוב הראשון תמכנו במישהו אחר, לא תמכנו באב גרינברג, אבל עכשיו, בסיבוב השני, קיבלנו תורת רבותינו, וחתמנו הסכם קואליציוני טוב, וראינו את ההסכמים שהרב גרינברג חתם עם כל המפלגות. אנחנו מאמינים בייחוד הזה. אנחנו מאמינים באיזון הזה שהוא יצר בין כולם, כל אחד מקבל את שלו, ובשילוב ידיים נכון, נציד את העיר קדימה בחמש שנים הקרובות. אין לי ספק בכלל.
כן, לגמרי, זה שיתוף פעולה מדהים ומלא, וצריך לומר, כל גדולי ישראל כאיש אחד ניצבים ועומדים בבחירות האלה, ולכן תמיד יש כל אחד לשמוע לרבותיו, ועשית ככל אשר יורוך, זה נכון, אבל הרגשה ללכת שאתה יודע עכשיו שכל גדולי ישראל, מכל החוגים, מכל הקהלים, כולם אומרים את אותו דבר, זה הרגשה אחרת, זה מצווה אחרת, ומי שעדיין לא יצא להצביע, זה הזמן לצאת ולהצביע. כמה מצביעים בערך יש לאגודת ישראל, אם אני רגע מנסה לחשבן, אתה יודע, בסדר גודל של כלל החסידויות?
אגודת ישראל הביאה בבחירות לפני שבוע וחצי 5,800 ומשהו מצביעים, שאת כל אלה אנחנו מביאים עכשיו כפול אחד, כאיש אחד, לבחירות לאב גרינברג. זה הפול שלנו, זה הקהל שלנו, וכולם פה, אני נמצא פה, יצאתי רגע מהחדר כדי שלא ישמעו את הרעש הגדול בפנים, אבל יש בחוץ בפנים כמו סדר כלולי בישיבת מיר. צעקות וטלפונים והלוך, חזור, וכולם מחוברים למטרה, אש בעיניים. אש בעיניים להביא את המטרה. משהו שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן.
הרב חנוך דרנגר, אגודת ישראל בית שמש, בהצלחה רבה, בשורות טובות ותודה רבה.
תודה ושיהיה לילה טוב בכל המובנים.
אמן, אמן. כן, בשורות טובות לכלל עם ישראל, ובטח לתושבי בית שמש. תודה רבה, יוצאים לפרסומות.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לקריית גת, ושם לא רק סוגיית עתודות הבנייה לציבור החרדי שעומדות על הפרק, אלא בכלל זהותה יהודית של קריית גת עם הרבה מאוד משפחות חרדיות שכבר מתגוררות שם. תושבי העיר מסורתיים מאוד, עיר מאוד מסורתית, ובכל זאת יש מי שמנסה ברגע האחרון דווקא על העניין הזה של דת, של מסורת, לייצר שוב את אותה שנאה ידועה, כאילו זה מה שיביא לניצחונו בבחירות. אנחנו עם שמעון דיוויס, שלום לך.
שלום וברכה, שלום, כן.
חבר מועצת העיר קריית גת, מטעם שסג, גם שם אפשר לומר אחדות בסיבוב השני, זה בוודאי, מול אבירם דהרי, אתם תומכים במועמד בכפיר סוויסה. על מה הבחירות האלה אצלכם?
תשמע, אנחנו כבר נמצאים שבוע וחצי, אנחנו כרגע בוחרים בכפיר סוויסה. כל המפלגה באחדות, שסד, שס ואגודת ישראל, החליטו באחדות לתמוך בראש עיר צעיר חדש ומרענן, שיעשה לנו פה טוב לתושבים, שיעשה טוב ליהדות, שיעשה טוב לכל מה שצריך כאן בקריית גת. עכשיו, אנחנו בשבוע וחצי האחרון, מאז הבחירות, אנחנו פשוט עוברים פה קמפיין סינה, קמפיין טירוף, משהו הזוי שפשוט מסתובבים פה אוטובוסים, זה מזכיר את הימים האפלים. פרסמו פה איזושהי קבוצת וואטסאפ, כאילו יש איזו קבוצת וואטסאפ פנימית שמזכיר ממש את הפרוטוקולים של זקני ציון. ניסו ממש בצורה ממש מכוערת להשחיר אותנו, אבל זה לא העיקר. מה שקורה היום, שפשוט מנסים למנוע מאיתנו בכוח לממש את הקול שלנו, את הזכות הדמוקרטית שלנו לבחור, ודווקא מתמקדים דווקא באזור של הקלפיות החרדיות ועושים פה בלגן, ועכשיו יש הפסקת חשמל כבר פעם שנייה. אנחנו לא יודעים באמת מאיפה זה בא, אבל זה המציאות שזה רק באזור של הקריה החרדית, וכל הקלפיות פה הם חיוונו פה המון 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 כוח, המון 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 רעל והמון המון המון הרס
כלומר, עד לפני חודש, חודשיים הסתדרתם, הכל היה רגוע, אף אחד לא דיבר על מלחמות דת ולא על התחרדות ולא כל מיני מילים כאלה. ברגע שהחלטתם שאתם בוחרים במועמד אחר, צעיר, חדש, דינמי, שבא לקראתכם וכל הציבור החרדי מגיע איתו להבנות ולהסכם, אופ, נשלף הפטנט הידוע מאז ומקדם, החרדים משתלטים על העיר, העיר הופכת להיות חרדית, שחורה, סגורה, איראן, סרטונים, ממש טירוף מה שקורה בקריית גת על הסיפור הזה, ומסיתים ציבור מסורתי שהוא ציבור אוהב תורה ואוהב יהדות, ושבסדר לגמרי עם הציבור החרדי, הוא הכתובת לאותה הסתה. עד כמה זה משפיע? אתה איתי, שמעון? לא איתנו על הקו. טוב, הקו התנתק, אולי זה גם קשור שם על הפסקות חשמל והבלגן שעושים להם בעיר. שעה וחצי לפני סגירת הקלפיות. ננסה רגע לחדש איתו את הקשר מיד. טוב, הוא לא זמין. אנחנו נתקדם מיד לעוד ערים שבהם גם כן יש סבב ב'. אנחנו ככה עושים סקירה ברחבי הארץ, ומעניין לשמוע על אחדות בהרבה מאוד מקומות בין כל היהדות החרדית והדתית בסביב מועמד אחד. סבב שני בבחירות הללו יש גם בעיר רמלה, ואיתנו מאור אשש, יושב ראש אס ברמלה. שלום מאור.
שלום, ערב טוב אבי, מה נשמע?
ערב טוב, ברוך השם. אתם תומכים כמובן בראש העיר המכהן מיכאל וידל, שכבר הוכיח את עצמו בקדנציה האחרונה, צריך לומר את האמת. אבל הפעם הקרב צמוד.
כן, הקרב צמוד מאוד. אנחנו בסיבוב הראשון, ברוך השם, הכפלנו את כוחנו משתיים לארבע. זה בעקבות העשייה הגדולה שהייתה לנו בחמש שנים האחרונות, מגבעות, בתי ספר, תלמודי תורה, גנים, ברוך השם, עשינו פה מהפכה ענקית בעיר, והובלת יושב ראש התנועה רב אריה דרי, ועכשיו כל זה לא שווה אם מיכאל וידל לא יהיה ראש העיר. עולם התורה בסכנה, יואל אבי מתמודד מולו, היה 25 שנה בעיר, אנחנו יודעים בדיוק במי מדובר, זה סכנה ממשית לעולם התורה. כל מי ששומע אותי ויכול לדבר עם אנשים שגרים ברמלה, חברים, בני משפחה, נשאר לנו שעה וחצי.
זה מיכאל וידל מול המועמד של אביגדור ליברמן, בוא נדע על האמת.
בדיוק, מיכאל וידל מול המועמד של אביגדור ליברמן, ראש בראש, זה אנחנו מולו. אין משהו אחר, אחוז הצבעה נמוך מאוד, אצלנו בציבור שלנו גם, יש העננות, חייבים לצאת להצביע, זה עוד אפשרי, אנחנו חייבים להפוך את הקערה ולנצח, כי אם מיכאל וידל לא ינצח, כל המוסדות שיש לנו וכל הדברים של תנועת ש"ס בסכנה גדולה, סכנה ממשית. מי ששומע אותי ויכול לעזור, יעזור.
וצריך לומר שבמקום כמו רמלה זה ממש אירוע משמעותי, זה לא עוד תפקיד או זה, זה ממש תלמודי תורה על הפרק, מקוואות על הפרק, יהדות על הפרק.
תלמודי תורה, מקוואות, השבת על הפרק, מאכלות אסורים במרכולים, כל הדברים האלה על הפרק, התוכנית של ליברמן, ממש הולכים ליישם אותה ברמלה, מיכאל וידל לא ראש העיר, סכנה ממשית, ואנחנו כמובן הולכים לאופוזיציה, הוא כבר אמר את זה, הוא עשה גוש, חוסם ש"ס, כולם חוץ מש"ס, אין סיכוי בעולם שנותנים לו לנצח פה, כולם צריכים לצאת, להצביע ולהתעורר, דחוף.
יש עוד שעה ועשרים, עוד אפשר להפוך את הקערה על פיה, אז אם יש לכם קרובי משפחה ברמלה, או שאתם גרים ברמלה, מכירים מישהו ברמלה, לא בושה להרים אליו עכשיו טלפון, ולשאול אותו אם הוא הצביע כאמור, לפי הוראת גדולי ישראל למיכאל וידל.
זה חייב, זה הצלת עולם התורה, בעזרת השם שננצח, יהיה פה כפל כפלא עם מה שעשינו.
אוקיי, מאור אשש, אשש, שס ברמלה, תודה רבה לך.
תודה רבה אבי, תודה לכל המאזינים.
חוזרים לשימון דיוויס. שימון, שאלתי אותך רגע לפני שהשיחה נותקה, האם ההסתה הזאת מצליחה להשפיע על התושבים המסורתיים בקריית גת, שאוהבים את הציבור החרדי, אוהבי תורה, אנשים שמכבדים את היהדות, רוצים יהדות, זה מצליח לעבוד עליהם?
תשמע, בגדול, התגובות שאנחנו מקבלים מהשטח זה בדיוק הפוך, דווקא הקמפיין של ההסתה שראש העיר היוצא ניסה לעשות, דווקא זה מביא המון המון מצביעים להצביע לכפיר סויסה, אבל עדיין, אנחנו פה, מי שעדיין שומע אותי, אנחנו חייבים להתעשת במהירות, בגלל שהקמפיין היה כל כך הרסי, הקמפיין היה כל כך קמפיין של שנאה, אני רק אזכיר למאזינים, בימים עברו גם איווט ליברמן היה חבר טוב מאוד של הציבור החרדי, ובאיזשהו שלב הוא שינה את המסלול שלו, והיו אנשים שעדיין נאמינו וחשבו שהכל בסדר, ופתאום אחרי הבחירות הם גילו לאיזה ברוך הם נפלו. אנחנו נמצאים באותה סיטואציה, אנחנו אין לנו מושג לאן זה הולך, הקמפיין הזה היה ממש קמפיין של שנאה, קמפיין ממש ארסי ברחובות, ואנחנו, נשאר לנו שעה וחצי לממש את הזכות הדמוקרטית שלנו, יש פה בלגן בקלפיות, נופל החשמל כמו שאמרתי, יש כאן עומסים.
ממש אתה מרגיש הפרעה מכוונת בסדר התקין של יום הבחירות בשכונות החרדיות בקריית גת?
תראה, אני לא אדבר על הרגשות שלי, אבל אני אגיד לך מה כל הקהל פה מרגיש חד משמעית, מסתובבים פה משקיפים מטעם, מטעם המועמד היוצא כמו שאמרנו, ופשוט מנסים לעכב פה את הבחירות, ופשוט כל הזמן מחפשים את ה... יש פה תורות ארוכים, וכל הזמן מנסים לקחת כמה שיותר זמן וכמה שיותר לאט, אבל איך אמרו, יש לנו אהבה והיא תנצח, אנחנו עם אחד, ואנחנו באחדות ננצח, בעזרת השם. עוד שעה וחצי כל הסיפור הזה נגמר, ואני מקווה שכולם יחזרו בתשובה על כל הקמפיין הרוסי שהיה פה, אבל אנחנו חייבים לנצח, אין לנו הרבה ברירות. אז מי שעדיין לא יצא מהבית שלו, למרות ההמתנה הארוכה, למרות שזה לוקח זמן, קחו את המאמץ, זה חשוב, זה קריטי עבורכם, זה קריטי עבור כל כלל הציבור פה בקריית גת, קחו את הזמן, תעמדו בתורות, ותצביעו לכפיר סוויסה. תודה רבה.
תודה רבה לך שמעון דייביס, חבר מועצת עיריית קריית גת. אז אם כן, עשינו סבבים כמעט בכל המקומות שבהם יש בחירות בסיבוב השני, בעיקר עסקנו בבית שמש, אבל גם חיפה ורחובות ורמלה וקריית גת, ועוד ועוד מקומות שבהם יש אחדות מקיר לקיר בכל היהדות החרדית. חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך.
האחדות הזו צריכה להישמר למשימה הבאה, שזה חוק הגיוס, שלא מחכה לנו...
האחדות הזאת קודם צריכה להישמר ולהוכיח את עצמה בשעה ורבע הקרובות, זה קודם כל. ושהציבור, לא בגלל שיש אחדות והוא לא צריך להילחם ואין איזה יצר אורי, שהיה יותר טוב והוא מספיק בשביל לצאת ולבחור, וזה מה שקריתי בשעה ורבע הקרובות.
חד משמעית. יש מקומות שממש זה מאבק צמוד, אין הכרעה עדיין. ויש עוד שעה ועשרים ללכת לקלפי, ועוד אפשר לעשות את זה. אני רואה מספרים של שעננות, ולא יודע, לא מצליח להבין.
זה בין כובחו, זה מוכרע, זה יהיה בסדר.
זה לא בין כובחו, אחרי זה חמש שנים באים לעירייה ומתבחינים וצועקים, אין לנו, ואין לנו בית כנסת, ואין לנו זה. עכשיו הבן אדם רדום, ואחרי זה מדבר לקירות, כן.
והצד השני היצרור עובד חזק, ההשתלטות החרדית וכל הפרסומים האלה שהם שקריים לחלוטין. צריך פשוט בשעה ורבע הקרובות כל אחד, וגם אם הוא כבר הצביע, לדפוק אצל השכן ולבדוק אם כולם כבר הצביעו ולצאת, לא נשאר הרבה זמן.
אתה מרגיש שמה שקורה ברמה הארצית, אנחנו תוך כדי מלחמה, והסוגיית הגיוס, והחרדים והחרדים בכותרות, ראשי הערים שהציבור החרדי לא הולך איתם, מנצלים
משתמשים את ה... משתמשים בזה עד תום. אני רואה את זה, הייתי פה בבית שמש היום, וראיתי בציבור הכללי תוררות שלא ראינו אותה אפילו לא לפני שבועיים. משהו בצורה באמת בלתי רגילה, עם אחוזים הרבה יותר גבוהים, והדבר הזה מטריד, זה בא מתוך אותה הסתה, אתה רואה את זה פה, אתה רואה את זה בקריית גת, אתה רואה את זה...
כלומר, במילה יש כבר הסתה בתקשורת, רק צריך לרכב עליה ולהגיד שהיא הולכת להתמקד בבית שמש, בחיפה,
באיזה... נכון, נכון. אלה בדיוק הדברים, ולכן כולנו צריכים לשלם, יש לנו שעה ורבע, שאחר כך, כמו שאמרת, לא נתקיר חמש שנים.
זה ממש ההגדרה, ולצאת לפעול ולהפעיל חבל על הזמן. יש הרבה הרבה מאוד דברים על הפרק שמדובר על רשויות מקומיות. היית ראש עיר, אתה מכיר את המלאכה הזו, עד כמה זה קריטי? ראש עיר מהזרם הזה או מזרם אחר?
הדבר הכי מרכזי שיש בו, שהוא נוגע לחיי היום יום לכל דבר שקשור ליידישקייט. לא לחינם האמרה הידועה של החזוני שנאמרה לבחירות בעירייה, שאני מזכיר, עיריית בני ברק. יש הנושאים של כל הנושאים הנוגעים בציפור הנפש של כל אחד ואחד מאיתנו, נוגעים בסופו של דבר בעיריות. העיריות הן הזרוע המבצעת של כל מדיניות, של כל מערכת, ולכן זה קריטי מי שיושב בראשות העיר בכל מקום ומקום.
טוב, לא לזלזל בעניין הזה. מילה אחת עם סוגיית הגיוס, אני מבין שאין פתרון עדיין. פשוט... זה מתגלגל לבגץ.
בעזרת השם, כמה שפחות נדבר על זה ויותר נעשה, כך ייטב לכולנו ולכל עם ישראל, אין לי ספק. ולכן אני מעדיף לא לדבר על הנושא, אני צריך לעשות את מה שצריך לעשות, ובעזרת השם, השם, יש, הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, ויעזור בעזרת השם, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, כמה שפחות לדבר.
אוקיי, מקובל. חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, תודה רבה, בשורות טובות.
שלום, שלום, כל.
פרסומות וחוזרים.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עניין אחר לגמרי, מעלת לימוד התורה, וכמובן לא צריך להרחיב בדבר העצום הזה שבזכותו העולם קיים ועומד על תילו. ואיתנו על קו הטלפון אריאל פחימה, שלום לך.
כן, שומע, שלום וברכה.
או, שלום וברכה. תלמוד בבלי, ש"ס פומבדיטה, ספר לנו במילה אחת, קודם כל, מה זה הש"ס, מה מיוחד בו לכל מי שלומד כמובן גמרא ורוצה תוך כדי גם ללמוד בשיטה מאוד מאוד מיוחדת, למי זה נועד?
אז ככה, ברוך השם וסייעתא דשמיא, פיתחנו, ישבנו וחשבנו קבוצה של חברים שמעבירים שיעורים, מזכים את הרבים לנוער, לבעלי בתים ולאברכים, אנשים שרוצים ללמוד ש"ס בידיעה ברורה, בלי הרחבות מעבר למפרשים, לראשונים, קודם כל ידיעה של גמרא, רש"י ותוספות. רצינו שידיעה קצר, קולע מצד אחד מקיף, מצד שני מתומצת, ויצרנו יצירת מופת של ש"ס פומפדיטה עם ביור שנמצא על צורת הדף. הביור נמצא על צורת הדף, לא צריך לדפדף וללמוד כמה דפי הסבר בשביל ללמוד את דף הגמרא. מה שבעצם מקליל את היכולת של האדם ללמוד דף גמרא ברבע שעה, 20 דקות, תלוי בקושי הסוגיה. כל אדם, אני מדגיש, כל אדם היום זה בידיים שלנו. כל יהודי יכול לעשות את הבחירה. אנחנו מסיימים את המקצה הזה של הבחירות שכבר עלה לכולם. אנחנו יכולים לעשות את הבחירה הנכונה.
כן, והפעם אנחנו מדברים על הש"ס האמיתי, כן.
אז בוודאי, ש"ס האמיתי, יושבים ולומדים גמרא, לומדים תורה בקדושה, בתארה, ומרימים לעצמנו את הלבל של התורה שלנו. היינו הולכים לשיעורים, מבורך, היינו לומדים אגדות, מבורך, לומדים גמרא, ככה נרדמים, מתעייפים. היום זה קל, זה בידיים שלנו, יצרנו מציאות שהחברותא נמצא אצלי בבית, בספרייה, בארון, אני שולף אותו לפי הזמן שלי, ואני משקיע כל יום רבע שעה, 20 דקות, ואני יכול לספר סיפורים בשידור, אני יודע שזה לא הזמן, אבל על עשרות ומאות אנשים שכבר ברוך השם לומדים בזה, מבעלי מוסכים ועד לאימהות חד-הוריות.
פותח את האפשרות ללמוד גמרא לכל אדם, לכל אחד, בכל רמה, בכל גיל, בזמן יחסית קצר, ממוקד, מי שעובד לפרנסתו, מי שעסוק, ועד היום באמת חשב שללמוד דף גמרא ביום זה תהליך, זה דורש ממנו לעצור את החיים. הנה הזדמנות להצטרף למעגל הלומדים בקלות, בבהירות, בהבנה מלאה. זה מעניין מאוד, פומפדיטה.
אני חייב להגיד שזה מגיע רק ב-20 כרכים.
כל אחד יכול להצטרף. איך אגב מצטרפים?
איך?
איפה משיגים את זה? מה אמרו? למי פונים?
אפשר לחייג במהלך היום, גם עכשיו, תמיד לחייג ל-1-700-071-110. 1-700-071-110, כמובן שיש הסכמות של כל גדולי ישראל מקצה לקצה שממליצים וסומכים את ידיהם על הדבר הזה, הרבה מגדולי ישראל שזה מונח לשולחנם ועושים בזה סדר לימוד יומי, כי טוענים שזה עושה חשק בלימוד ויוצר להם הצלחה בלימוד. אז כל אבא ידאג לילדים שלו, ידאג לעצמו, אמא שתדאג לבעלה, שבזה הם זוכות לחיי העולם הבא, ובעזרת השם נזכה להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו בוחרים בשם יתברך שנתן לנו תורתו, ואנחנו משתדלים ועוסקים בתורה, ובזה בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די. אני אחזור שוב על הטלפון 1-700-071-110.
תודה רבה על הדברים, אריאל פחימה, ש"ס פומפדיטה, תודה רבה, בשורות טובות. אגב, השיחה הזו מביאה אותי לשאלה שכותב כאן מאזין, בחור ישיבה, שכותב איך מסבירים את דבריו של מרן הראשון לציון, שאומר שנצטרך לעזוב את הארץ, נרד מהארץ כדי ללמוד תורה, ומה עם מצוות יישוב ארץ ישראל, עד שהגענו לארץ. האם אפשר להבין או להסביר את הדברים? אשמח מאוד, אני שואל רק כדי לדעת, ולא חלילה כדי לקנטר, כותב לנו כאן, והצטברו פה עוד כמה שאלות בתקופה האחרונה, בכלל בנושא הגיוס. אז יש לנו הרצאה רחבה בעניין הזה, ואולי שווה בהזדמנות הקרובה לפתוח את הדברים שוב, אבל רק ככה בקצרה כדי שנסיים בנושא הזה, כשאנחנו מדברים על המושג הזה של לימוד התורה ולעזוב את הארץ או לא, אז כמובן שהדברים נאמרו מלב רותח, כדי לומר יש פה קו אדום שאותו לא חוצים, אבל אם נתעמק רגע בדברים, אז בואו נשים לב לנקודה מעניינת. הרי ידוע שיש את שלושת השלמויות, כן, הרבה מאוד פוליטיקאים גם מנופפים בזה, עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, שזה ודאי, זה שלושת הדברים הגדולים שבלעדיהם העולם לא קיים. הקדוש ברוך הוא אמר בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, בראשית, בשביל מי? בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית, וביקורים וכו'. זה המדרש אומר, העולם נברא בשביל עם ישראל, והוא נברא בשביל התורה, והתורה קדמה לעולם. אז איך נאמרת אמירה כזו? וצריך להבין שהכל עניין של סדרי עדיפויות. יש את שלושת הדברים הללו, הם חשובים כל אחד בפני עצמו, ואפשר להרחיב בנושא הזה עכשיו באמת שבוע ארוך רק של הרצאות ושיחות וללמוד לעומקם של דברים, אבל ממש בקצה המזלג בדקה. יש סדרי עדיפויות. מה קודם למה? מה קורה שיש התנגשות בין תורת ישראל לארץ ישראל? אי אפשר לעשות את שניהם ביחד. מה קורה שיש התנגשות בין שלמות עם ישראל לבין תורת ישראל? והדברים האלה לא חדשים. מי שמכיר את ההיסטוריה, הם היו פעם אחר פעם בהיסטוריה, מאז עזרא הסופר והירידה לגלות, ומשם פיזור של עם ישראל לכל מיני תפוצות העולם, ועד שהגיעו יהודים לאירופה ולכל ארצות המזרח, ואותה גלות שהגיעה לתימן וכולי, אנשים עזבו את הארץ. הם עזבו את הארץ ונשארו יהודים, איך יכול להיות? הרי מה, עזבנו את הארץ ונשארנו יהודים? הרי הארץ, ארץ ישראל, זה אחד משלושת השלמויות. התשובה היא שמה ששומר על העם היהודי, לא על השטח, לא על הגבולות מקריית שמונה לאילת, מה ששומר על העם היהודי, על יהודי שנמצא בכל מקום בעולם, על הניצוץ היהודי של העם הזה, זאת התורה. חלילה חלילה ביום שלא יהיו לומדי תורה, לא יהיה עם יהודי. כמעט כמעט זה קרה בהיסטוריה, אבל יש את הציווי שלא תשתכח תורה מישראל. אז היו מקרים גם שהיו מתי מעט שלמדו תורה, והיו מקרים שהיו רבבות של לומדי תורה, שלא תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע ידעו תומה וטהרה, וגם בבבל, הנה עכשיו דיברנו על השס, התלמוד בבלי, עשרות ישיבות בבבל עם מאות אלפי לומדי תורה. אנחנו רק מכירים את האמוראים, את התנאים שמוזכרים בגמרא, אבל מדובר בישיבות עם מאות אלפי לומדים שהיו שם. ואחרי זה עם ישראל נכנס לגלויות אחרות, וזה הלך והצטמצם, ורדיפות, ונכנסו לכל מיני מקומות שבהם לא היה אפשר ללמוד תורה. ובכל זאת לא היו כאן בארץ מאות שנים. היה כאן מוסלמים וכל מיני עותמנים וכל מיני שובטים בדואים שבאו לכאן. לא היו כאן יהודים. והחזקנו מעמד. העם הכי קטן, הכי נרדף והיחיד ששרד. מה ששמר אלינו זו התורה. וברגע שבאה מדינת ישראל ורוצה להציב אותנו בפרשת דרכים, תבחרו. או זה או זה. שניהם ביחד לא ילך. אם אתם רוצים להישאר כאן בארץ, תסגרו את הגמרא, עזבו את הסטנדר ותלכו לצבא. לא מדובר על אלה שלא יודע, שלא לומדים או עובדים או אני לא יודע. מדובר על סלטאו שמנה של עולם התורה. וברגע שנגיע לצומת הזו ונצטרך לבחור ימינה או שמאלה, ודאי שיש סדרי עדיפויות. ובראש סדרי עדיפויות זה, זה החמצן, זה מה שהציל אותנו. זה הטיפול נמרץ. מה שהחזיק את העם הזה זאת התורה. ולכך התכוון מרן הראשון לציון מדבריו, אם תאלצו אותנו, לא תהיה לנו ברירה, הרי את התורה נהיה חייבים ללמוד, אז אם זה לא יהיה כאן, זה יהיה במדינה אחרת. זה לא שמחר קונים כרטיסי טיסה ונוסעים לאיזה מקום. אז עד כאן דברנו להיום, לצאת להצביע בכל מקום שיש בחירות, לצאת להצביע, שעה אחרונה חובה להציל את היהדות, את עולם התורה, לצאת ולהצביע. תודה לאורחת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, חודש טוב ומבורך לכל המאזינים.